שחרית, אחרי ערבית, אחרי מנחה, תלוי בנוסח. מצאתנה, כדאי לכם להיות עם המזמור מול העיניים. אנחנו רוצים לעבור על הפשט שלו ככה, בזריזות. את המזמור הזה אנחנו אומרים מראש חודש אלול, כל חודש אלול, ועוד 20 וכמה ימים מחודש תשרי, ממש עד שמחת תורה, אומרים אותו פעמיים ביום, נהגו כל קהילות ישראל, וזה אומר שמשהו בימים האלה, יש עוצמה על הימים האלה, ויש מטען, ויש משמעות, ואפשר לפספס, וכדי שנבין את הימים האלה, מה הימים האלה מספרים לנו, אז המזמור הזה הוא שמה. צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כדי שלא נחמיץ את השעה, כדי שלא נפסיד את הגודל, את העושר, כדי שלא נבין לא נכון ואז נגיע למקום אחר. אז המזמור הזה יש לו 13 פסוקים, 13 פעמים מוזכר בו שם הוויה. הוא מתחלק לשתי קבוצות מאוד ברורות, 6 הפסוקים הראשונים ו7 הפסוקים הבאים. אז כמו שאתם מכירים אותו, בכל אופן הספר יהיה פתוח יותר טוב. לדוד השם מורי ואישי, ממי ירא השם מעוז חיי וממי אפחד. מדובר פה על אמונה של דוד בהשם, אמונה וביטחון. השם הוא האור והישועה, השם מעוז חיי. דוד נמצא, איפה דוד נמצא? השם בשבילו הוא מעוז. לא נעים כל כך להיות בתוך מעוז, אנחנו לא רוצים להיות בתוך מעוז. מעוז זה מצודה, בונקר. למה שתגורי בבונקר? את רוצה לגור בבית עם חלונות רחבים וגג רעפים ונוף וחצר וגינה. למה לגור בתוך בונקר? מתי אדם הולך לגור בתוך בונקר? מתי? כשיורים עליו. כשהמצב מאוד לא סימפטי, אם מישהו מאיים עליי, אם מישהו מפחיד אותי, אז אני זקוק למעוז. אז דוד נמצא במקום מפחיד, מפחיד. דוד נמצא בחושך, מה השאלה? מה הפתרון של דוד לחושך הזה? מאיפה יש לו אור? מאלוקים. ודוד השם אורי, השם נותן לו אור בישועה. מה זה ישועה בעברית? פעם במקום להגיד הצילו, היו אומרים אושענה, אושיענה. אז דוד נמצא במרחב חיים כזה, דוד וגם אנחנו, כן? זה אנחנו אומרים את המזמור הזה. שחודש אלול הוא מתחיל במקום לא פשוט כנראה. במקום שלא קל ויש חושך ומפחיד ויש אויבים ויש בעיות. רק דוד אומר, תראו, יש לא לפחד ויש לבטוח. לבטוח זה סיטואציות שמפחידות. מתי את פותחת בהשם? שהכל סבבה, אין שום צורך לבטוח בהשם. לבטוח בהשם כשהעולם מאיים, כשהעולם משמיע קולות לא נעימים, ואז כמענה אנחנו מתגדלים ובוטחים בהשם כמענה. אז שפוקי הפתיחה הזה נשמע אור, אבל האור הזה מספר לנו שיש חושך. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. לאכול את בשרי זה קניבלים. החוויה של דוד שמתאימה לחודש אלול היא שמישהו מנסה לשים לך ביס, וזה לא בכאילו. זה, כן, זה משל. לא ביס בידיים. אבל החוויה היא שאת מותקפת ומאוימת ולא פשוט לך ולא קל לך. צרי ואויביי לי. הם הכשלו ונפלו. שוב, הוא שואב ביטחון מאלוקים. נקודת המוצא היא לא שמחה בכלל, היא לא מתחילה בכלל. בואו נמשיך עוד קצת ואז ננסה להסביר להם. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אתם יודעות שמחנה, מה זה מחנה בעברית? זכר או נקבה? אומרים מחנה גדולה או מחנה גדול? איזה מחנה יפה הייתה? יפה, אז זה זכר. אז הפסוק הזה שגוי מבחינת העברית כביכול. היה צריך להיות כתוב, אם יחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. לכאורה. וגם החצי השני של הפסוק, בזאת אני בוטח, במה זה בזאת אני בוטח? תספר, בזאת אני בוטח, נו תגיד במה אתה בוטח. הוא לא אומר במה הוא בוטח, הוא לא אומר. אז יש 3 תשובות לשאלה במה הוא בוטח. תשובה אחת היא, בפסוק הבא הוא בוטח. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, במה הוא בוטח? באחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, איתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ובקר בהיכל. אני בוטח בגעגועים שלי, אני בוטח במה אני מבקש. אחרי שמחה בונים פרשיסחה אומר שהפסוק הזה אומר, אחת שאלתי בבית השם כל ימי חיי, שבתי בבית השם, אחת שאלתי בבית השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. ומה שאלתי? שאלתי, זה כמו מי שרוצה להתפלל ומי שלא רוצה להתפלל אבל היא רוצה לרצות להתפלל, כמו מי שטובה ומי שעוד לא טובה אבל היא רוצה להיות טובה. זה לרצות, לרצות להיות, נכון? אז ככה הוא מסביר את הפסוק. אחת שעד אם את השם, אותה אבקש. נו, ברח לי הפסוק. אחת שעד אם את השם. תודה רבה. אני רוצה, מה, אני שואל שאני אבקש. הלוואי שאני במקום שאני אבקש, אני עוד לא מבקש את זה. הבקשה שהיא לא שיבתי בבית השם כל יום אחד יחזור כמו שם כל, זה גדול עליי. אבל זה מה שאני שואל, אני מבקש שזאת תהיה הבקשה שלי. אני עוד לא שם. ובזה אני בוטח. אם אתה חדר למחנה לאור הלבי, אם אתה קורא לך מה בזאת אני בוטח, ומה אני בוטח? שאני רוצה לרצות להיות קרוב אליך. או שאני כבר רוצה באמת להיות קרוב אליך, לא רק לרצות. זה הסבר אחד. הסבר אחר זה וורט כזה. אתם יודעים מה זה וורט? וורט זה רעיון נחמד שהוא לא מחובר כל כך לפשט, אבל הוא נחמד. אז בחסידות כתוב שזאת בגימטריה זה 408, ובנתן לתוקף כתוב תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה. אז במחזורים הישנים, מי שיש לו מחזור ישן עתיק כזה, אז מעין תשובה, תפילה וצדקה, מישהו פעם התפעלה מחזור ישן? לא כל כך יצא לכם? אז מעל תשובה כתוב צון, מעל צדקה כתוב ממון, ומעל תפילה כתוב קול. מכירות את זה? צום קול ממון. צום ממון קול. וצום בגימטריה זה 100. נביא מחשב. 36, וממון בגימטריה זה 136, וקול בגימטריה זה 136, ו-136 כפול 3 זה 408. וזאת. אבל זה לא הפשעת של הפסוק. אם תחנה למחנה לרבים, תקורא לכם בזאת, אני מותח בזה שאני תופס רעות, בזה שאני חוזר בתשובה. בתשובה ותפילה הצדקה, זה נחמד. אבל זה לא הפשעת. מה יכול להיות כן הפשעת? הפשעת יכול להיות, יש עוד פשעת. שמחנה זה זכר, מחנה זה זכר, מחנה זה גם נקבה. יש מילים בודדות כאלה שהם גם זכר, גם נקבה. יש פסוק כזה, בפרשת וישלח. ככה יעקב אומר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת. מה זה אחת? אחת זה נקבה, נכון? יבוא אחד אל מחנה אחת ויקאו. זה מילה אחרי מילה. אחת זה נקבה, יקאו זה זכר. שבת זה זכר או נקבה? ואותו מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. נכון? סימן, לא כתוב מדי שבת בשבתה. סימן זה זכר. ולמה אתם רואים שבת זה נקבה? שבת המלכה, לא שבת המלך. נכון? למשל, יש גם פסוקים כאלה. השבת זה גם וגם, טוב, זה שיעור אחר. אבל יש מילים שהם גם וגם, מחנה זה גם וגם, אז זה עוד תירוץ. זאת אומרת, זה לא תירוץ במה הוא בוטח, זה תירוץ למה אם תחנה עם מחנה. והתירוץ הנוסף, שאני חושב שהוא פשט הפסוק, זה שהוא בכלל לא אומר שהמחנה יחנה, הוא מדבר עם אלוקים. הוא כל הזמן מדבר עם אלוקים. אם אתה אלוקים, תחנה עליי מחנה, לא המחנה יחנה עליי לבד. אם אתה תחנה עליי מחנה, אני בזאת אם בוטח. מה הכוונה? הכוונה היא שבחודש אלול אנחנו אומרים, כמו שאתם יודעות, הרמז של הקדמונים, אני לדודי. נכון. מה הכוונה אני לדודי? יש עוד פסוקים, יש הרבה פסוקים. יש דודי לי ואני לא. בדיוק הפוך, נכון? למה זה לא ראשי תיבות של אלול, דודי לי ואני לא? כי זה לא יוצא. דודי לי ואני לא זה דלול, ולכל זה קוראים אלול. נכון, זה תם, לא יצא פוקס. לא, כי הרעיון, לא בגלל האותיות, בגלל שזה לא מתאים. יש פסוק בשיר השירים כתוב, מושכני, אחרי אנחנו, מה זה מושכני אחרי אנחנו רוצה? יש פער ביני לבין אלוקים. לפעמים יש פער, לפעמים לא. לפעמים יש פער. ואז השאלה מי התחיל? עם שתי ילדות קטנות רבות, ואז באה גננת, אז מתחיל ויכוח פילוסופי מאוד מעניין, מי התחילה, נכון? יש הרבה עדויות והרבה מסמכים והרבה תיעודים והרבה בלשים לחקור ולברר מי התחיל הראשונה. אז לפעמים זה בברוגז, מי התחיל הראשונה, לפעמים זה באהבה, באהבה. אנחנו רוצים לאהוב, אבל מישהו צריך להתחיל. לפעמים מישהו צריך להתחיל, מישהו יתחיל, מישהו צריך לפרוס גשר. אחרי שיהיה גשר, אז הרבה אהבה תזרום בין הצדדים. אז מה זה מושכני אחריך נרוצה? מה אנחנו אומרים לאלוקים? מי מתחיל? אתה מתחיל. אמרו לי, אלוקים, אלוקים, אני מה זה לא נמשך? אני מה זה מרגיש בלוק, גמור, אאוט, מחוץ לכל דבר? תמשוך אותי. מה אנחנו מבטיחים לו שמה יקרה אחרי שהוא ימשוך אותי? אחריך נרוצה. מה מסתדר במשפט? לא מסתדר במשפט. יש ימים כאלה, יש ימים כאלה. איך החורף מסתדר עם הקיץ? לא מסתדר, אבל החורף הוא נכון והקיץ הוא נכון. יש, בדיוק זה מה שאני רוצה לומר, יש חודש אלול, אנחנו עכשיו בחודש אלול, עמוק בחודש אלול. וחודש אלול זה לא חודש סיוון למשל, וחודש לא חודש חשוון, לכל חודש יש מנגינה אחרת, יש מזג אוויר אחר, ויש חגים אחרים. ויש הקרנה אחרת של שם השם, לפעמים זה סמוי, לפעמים זה שקוף. אבל הדגשים הם פחות בולטים יותר. אז המילים האלה פיתחו לי פתח, כפיתחו של מה, חתנית, עוד מעט נראה איך זה מסתדר. בינתיים מושכני אחרון לרוץ, לא מסתדר. מושכני אחרון לרוץ, לא מסתדר בחודש אלול בכלל, נכון? כי בחודש אלול מי מתחיל? אני מתחיל. אני לדודי. יש בחודש אלול תחושה של פער, של חושך, שלפעמים בקרוב עליי מרעים. יש מחנות שחונים עליי. לפעמים בחודש אלול, אני אנסה להבין למה דווקא בחודש אלול. למה לא בט"ו בשבט? אל תדאגו, גם בחודש ט"ו בשבט יהיה לכם אתגרים. עכשיו מדברים על אתגרים של חודש אלול. יש אתגרים, דוד הנביא מספר לעצמו וזה שתקנו, זה מנהג של ישראל, סימן שזה נכון. אז יש משהו בחודש אלול שאנחנו מרגישים פער, ואנחנו אומרים לאלוקים, אנחנו מתחילים איתך, אני. מראשונה, אני. אנחנו מחזרים אחרי השם יתברך. אבל אנחנו בטוחים שמה יקרה בסוף? דודי לי. זה ברור. זה ברור שאם אנחנו נשקיע, אז הוא ייתן לו בחזרה. אנחנו מתחילים. למה אנחנו מתחילים, אנחנו שואלים? למה זה כך? אנחנו מתחילים, אז כשאת מתחילים, זה כמו לחזר. מישהו נורא רוצה להתחתן עם מישהי, גם בנות יודעות לחזר, אתם יודעות? כתוב בגמרא שהאיש מחזר אחר עדותו. גם בנות, איך בנות מחזרות? זה חיזור סודי. הוא לא יודע בכלל שמחזרות אחר. כן, מתוחכמות. בנים לא יודעים לעשות את זה, הם קצת גסים, אז הם עושים בכוח. אבל אנחנו מתחילים עם אלוקים. אני מתחילה עם אלוקים. אני לדודי, דודי זה האהוב שלי, דודי זה העיקר שלי. אבל אני יודעת שאהוב שלי, אבל אני לא מרגישה את זה, אז אני מתחילה. באלול אנחנו חותרים למגע, מתאמצים, לא בגלל שאני מלאה משיכת ומושכני, לא. בגלל שיש איזה ביטחון עמוק בלב שזה יסתדר, תראו. שנה נגמרת ושנה מתחילה. וכששנה נגמרת, אתם יודעים, בתשפ"ב היו כמה מורכבויות. יש פה מישהו שהיה לה כמה מורכבויות בתשפ"ב? יש כמה מורכבויות. יש כמה דברים בתשפ"ב שאנחנו מוכנים לשכוח אותם. אני בדילמה. מצד אחד נהיה שקט, בגלל שהמזגן פסק. מצד שני גם ככה הייתי בהתמודדות. אז מה יהיה עכשיו? מי שקיבטה את זה או זה קרה לבד? זאת השאלה. לא, אין לי מה להגיד לך. זה בין רעש לקור ל... לפחות אני משתף אתכם באתגרים שאני עובר אותם. אז חודש אלול נגמרת שנה, ונגמרת שנה אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים. להגיד איזה יופי היה בשנה הזאת. היה הרבה יופי. בתשפ"ב היו הרבה דברים טובים גם לך וגם לעם ישראל. היו גם הרבה דברים לא טובים, מסכים איתך. במה אפשר להגיד היה טוב? אפשר להגיד, יאללה, בוא נעבור את זה, נפתח דף חדש. זהו, נגמר. אתם אחרי שירות לאומי, סיימתם, מקום חדש, לא מכירים אתכם. בואו נפתח דף חדש. עוד מעט, בדקות האחרונות של השנה, מה אומרים? איזה פיוט אומרים ממש בדקות האחרונות של השנה? אחות קטנה, תפילותיה, אורחה ועונה. אז הבית החוזר שם זה, תחל שנה ובכותיה, תכלה שנה, וכאילו אותה, יאללה. סוגרים את המחברת המעוכה והמרוסקת ונפתח, נקנה מחברת חדשה, היא כבר מקושטת עם לורדים, יש שער נורא יפה והכל יהיה טוב. אבל מה יקרה אם באמצע תזכרי שגם שנה שעברה שרת את אותו שיר. ואמרת תשפ"א, תכלה שנה וקהילותיה, ואת בעצם אומרת, וואלה, גם עוד שנה אני הולך להגיד את זה. אז זהו, תכלה שנה וקהילותיה זה לא קוטריות, זה לא נכסיות. ובתשפ"ב אנחנו נאהב אותה, והיא חלק מאיתנו, לנצח, ויש בה המון טוב שאנחנו לא שוכחים אותו. אנחנו רוצים, למה לא אומרים את זה כבר עכשיו, תכלה שנה וקהילותיה? אנחנו רוצים למצות אותה עד תום. כשהיא תיגמר, אנחנו רוצים שהכללות שלה יכלו. את הברכות שלה שישארו, אני מנסה לומר, שלקראת ראש השנה, את ראש השנה אפשר, אתם יודעות, באירופה חוגגים משמפניות וזיקוקים וצרחות וצחוקים וכיפים. אצלנו זה חג, ראש השנה, חשבת השנים מהמוזו, אבל זה חג טעון, יום דין. ולפני יום הדין הזה אנחנו ניגשים באחריות, באחריות. חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות. אנחנו אוספים את השנה הקודמת. חג האסיף יהיה בסוכות, אבל כבר עכשיו אנחנו אוספים, מסתכלים מה היה ומבקשים סליחה. התחלנו, היום כולם פה מבקשים סליחה. ממי אנחנו מבקשים סליחה? את יודעת שאחרי 120, תעלי לשמיים, יהיה לך בית דין שם. ישנו שם שלושה כאלה, זקנים כאלה, עוד שיהיה להם ג'לביות לבנות. ונשאלו אותך שאלות מאוד מפחידות על החיים, איך התנהגת, מה עשית. ואת תהיה מאוד מאוד מתביישת. אם יהיה לך אומץ, ותסתכלי להם ישר בעיניים, אז תזהי אותם. תראי מי זה הזקנים, מי זה יהיו? ותהיה את בעצמך כנראה. שתשאלי את עצמך את השאלות האלה. כשנגיע לפני כיסא הכבוד, אז נפסיק עם כל התירוצים הטיפשיים וכל החולשות העלובות, ושוב נעמוד באמת לפני מי שאנחנו, ואז אנחנו מאוד רוצים לא להתבייש, לא להתבייש מעצמנו. אז כל המבטים הקטנים התפוגגו, וכשנראה איך השמדנו לעצמנו את החיים, איך הרסנו לעצמנו את הכל, איך הכנו לקיות חיים אדירים, במקום זה התקשקשנו, אז לא נוכל לסבול לזה. אתם מכירות את הסיפורים המפחידים האלה שבגיהנום עושים לכם מנגל וזה? שמעתם פעם הרצאות כאלה? לא יצא לכם? שיש שם מלאכים עם אלף עיניים, שוואי וואי, מה הם עושים? מבט ירותחת. לא שמעתם סיפורים כאלה על גיהנום? שזה לא נכון, אתם יודעים. זה סתם שטויות. גיהנום הוא פי אלף יותר זוועה, טיפי מיליארד. בגיהנום אנחנו פשוט נתבייש עם הסימנויות. אם נתבייש מעצמנו, אז נגיד, וואלה, עדיף מנגל פנימיה. בגיהנום, ביום, בשנייה שתמותי, 120, בעזרת השם ברכות, בשנייה שתמותי, תסתכלי על עצמך כמו שאלוקים מסתכל על עצמך, לא כמו שאבי מסתכל על עצמך. ואם תעשית איזה שטות, תגידי איזה מפגרת הייתי, איך עשיתי את זה? אם עשית איזה מצווה, אז תגידי, אני לא מאמינה שאני כזאת ענקית, איך יכול להיות? איך יכול להיות שהצלחתי, איך עוד שלא נפלתי, איך עוד שנפלתי רק חצי? זה עיניים אחרות לגמרי, עיניים מרוממות, עיניים אידיאליות, עיניים שאוהבות אותך ויודעות מי את באמת. אז בחודש אלול, עמוק עמוק בלב, העיניים האלה חודרות קצת לתוכנו. בחודש אלול אנחנו לא רוצים לברוח מתשפ"ב, אנחנו רוצים לקבל אחריות לתשפ"ב וללכת אחרת לתשפ"ג. לא לברוח, לא לפתוח דף חדש. רוצים לבוא עם הדפים הישנים שלנו. אנחנו מאמינים שאפשר לתקן. מאמינים שאפשר לתקן. ואם מאמינים שאפשר לתקן, אז מה? כשיש תקווה, יש אכזבה. אם את לא רוצה להיות מאוכזבת, יש לי פתרון מאוד פשוט. פשוט אל תצפי לשום דבר. אם לא יהיה לך חברות, אף אחד לא תבגוד בך. זה עובד מצוין. אם אין תקווה, אין אכזבה. אבל בחודש אלול, אנחנו מאמינים שאפשר לתקן. גם את מה שהיה. אנחנו רוצים את השנה החדשה, אבל לא, בואו נפתח. רק זה עוד דף חדש ועוד דף חדש, זה לא עוזר. מתי באמת אפשר לפתוח דף חדש? כשלוקחים את הדף הישן ומנסים לתקן, לא בורחים משום מקום. אין לי כוח, בואו נעשה משהו חדש. לא, ככה זה לא עובד. אפשר משהו חדש. מתוך אחריות על העבר. אז חודש אלול, דווקא כשאת מתמלאת בתקווה, אז החוויה שלך היא חוויה כואבת, כואבת. שנוצר בחוסן נפשי, יש בך אומץ לעמוד מול הכאב. הרבה כאב חבוי במסתרים. אבל כל מה שאין לך סיכוי בחיים להצליח, את לא מרשה לעצמך לכאוב. כי אין לך סיכוי, כי זה לא, יש הרבה דברים שאין לך, אז מה? אין לך. אין לך כנפיים של ציפור, ואת לא נכנסת לדיכאון. אבל אם את חושבת שאת מסוגלת שיהיה לך כנפיים של ציפור, זה מתחיל להכאיב לך. זה שצפים כאבים, הרב כותב בראות התשובה, שלפעמים לא אתם, אבל נניח מי שיכאיב את זה. היא מגיעה למדרשה ואז היא נזכרת שבחמישית באולפנה הייתה בת אחת חדשה מוזרה כזאת שלא הסתדרה עם כולם, ומה זה העלבתי אותה, לא בכוונה אלא מה זה העלבתי אותה, ועכשיו בכלל נהייתה חילונית ועזבה את האולפנה, ואז את אומרת וואו בגלי נהייתה חילונית ואין לי סיכוי ואהבות לי ואת רוצה למות. אז מה הרב כותב? הרב כותב שאת צריכה לצאת בריקוד. ומה את צריכה לצאת בריקוד? משום שהכאב הזה היה חבוי שם כל השנים. הכאב הזה חבוי שם. למה עד עכשיו לא הרגשת אותו? למה עד עכשיו הוא לא שיתק אותך? כי יש מנגנוני הגנה לנפש. הנפש לא מפגישה אותך עם מה שאין לך מענה בשבילו. כמו איברים משותקים, הם לא כואבים לך. ברגע שאת חשה כאב, זה סימן שמה? שאת יכולה לתקן. אם לא היית יכולה לתקן, הכאב לא היה צף כלפי מעלה. יש מנגנוני חיסון גאוניים מאוד של הנפש פנימה. וכל מה שמצליח להכאיב לך, להפריע לך, לצער אותך, הוא בעצם מבשר לך שתצאי לדרך ארוכה ותהיה לך הרבה סייעת לשמיא, ואת מסוגלת להשתחרר מזה. אז חודש אלול זה חודש שמציף כאב, אבל זה לא כאב של בכיינות ואומללות ויוש. זה כאב שבוקע דווקא בגלל שאת חזקה. כשאת חזקה, את פותחת. כמו מערכות יחסים. אם היא לא בדיוק חברה שלך, אתם פה ביחד כמה שבועיים, אז אתם נחמדות. התחלתם לריב כבר? יש כאלה שמרגישות יותר טוב? בינתיים אתם נחמדות כזה, מה נשמע וזה. כשתהיו חברות יותר טובות, ממש יותר טובות, אז התחילו הפיצוצים בעזרת השם. לא, באמת אני מתכוון, אתם כבר לא תעשו פוזות, וכבר לא תצטרכו לעשות את מה. תהיו דוגרי, תהיו הרבה יותר בטוחות בקשר, והרבה יותר סמוכות על הקשר, ותרשו לעצמכם להוריד מסכות, להוריד... כי אני רגועה, אני קשורה, אני שייכת. לא צריכה... לא צריכה, זה לא שקר, זה אמיתי להיות נחמדה בהתחלה. גם בהמשך הנחמדה, אבל אני סומכת עלייך שאת יודעת מספיק מי אני, ותוכלי להקל אותי גם שאני... אפשר להציף כאבים, לא כל הזמן, כמו בדייטים. בדייטים כולם נחמדים כזה, נכון, מתלבשים יפה ומדברים. יכול להיות שלפני הדייט היה לך איזה ויכוח פחות מתורבת עם אחיך הקטן, אבל בדייט הוא פחות יבוא לידי ביטוי. כשהקשר נהיה יותר עמוק, אז מותר כבר להציף. גם את הסדקים, גם את הפצעים, גם את ה... אז ככה אנחנו באים לחודש אלול לאלוקים. קשה לנו. ואנחנו חושבים שאולי גם יש קצת חושך, וחלק מהדברים שעשינו מתשב"ב הם ממש לא נעימים. ואנחנו לוקחים כוח מאלוקים, לדוד השם מורי ואישי. ולפעמים אני מסתכל על השנה, לפעמים אני מרגיש כאילו הדברים שלי הולכים לאכול אותי. הדברים שעשיתי, השטויות שעשיתי. אז ממה דוד מקבל כוח? מזה שאם תחנה עליי מחנה, מה הקרב הגדול של החיים? הקרב הגדול של החיים זה לא כמה מצוות עשית וכמה עבירות עשית. הקרב הגדול של החיים זה קרב של זהות. זהות, אתם יודעת מה זה זהות? זהות זה מי את. מי את, לא מה עשית. בסוף מי את זה מה עשית. מי את מאמינה שאת יכולה להיות? האם הקודש הוא אמיתי או זה סתם דיבור? זאת השאלה. לא מה את אומרת לאחרים, לא מה את במדרשה. לא מעניין מה את במדרשה. בשביל מה את באת למדרשה? בשביל איך תראי בגיל 40, זאת השאלה. איפה אלוקים יהיה אצלך הלאה בהמשך. זה קרב של זהות, זה קרב מה אמיתי, מה אמיתי. בתורה ומה שהתורה מספרת, או מה שדברים אחרים מספרים, זאת השאלה, ומספרים בקול גדול. אז אם תחנה עליי מחנה, זה דוד המלך אומר, מאיפה אני שואב כוח, במה אני בוטח? בידיעה שגם כשיש עליי מחנות, מחנות זה דברים שמאיימים, זה כוח גדול, שאם הוא ייפול עליי, חבל לי על החיים. אז יש גם לנו דברים כאלה. אז מאיפה אני, במה אני בוטח, מאיפה אני שואב כוח ושלווה? מזה שאני משוכנע שהעולם הוא לא סתם, אין דבר כזה סתם. שאתה פה, וגם ההתמודדויות הן ממך, אתה הכנית עליי את המחנה. זה לא סתם, יש פה תהליך אלוקי, יש פה סדר, יש פה משגיח. זה לא שדים שיוצאים מהקירות, אין פה תוהו ובוהו, אין פה משהו של כאוס. אין פה סתם, אין פה איזה רשע שיכול לבוא פתאום להיות מנובל כלפי. אין, הטוב ינצח. הטוב ברא את העולם, והטוב משגיח העולם, והטוב ינצח את העולם. ואם חונה עליי מחנה, אז במה אני בוטח? בזה שאתה הכנית עליי מחנה, בזה. אתה הקמת על המלחמה, זה לא סתם, וזה יהיה קשה. ואם זה יהיה, עוד יותר, אבל אנחנו ננצח, כי אנחנו רוצים להיות טובים. והטוב בסופו של דבר ננצח. אז בזאת אני אומרת, אחת שאלתי מי את השם, אותה ותשבתי בבית השם כל ימי חיי, ולא רק שאני יושב, אני יושב בלי לשחק, אני ארגיש כאילו אני בא לביקור, כל פעם זה משהו מחדש. כי יצפנה לי בסוכו, ביום ראה אסתירני בסתר או לא בצור ירומני, אז אף אחת לא רוצה שיצפינו אותה, נכון? את משה יצפינו בטבע, כי רצו להרוג אותו, למה שיצפינו אותה? מצפינים משהו כי מסוכן. אז הוא חוזר להרגשה שהוא מותקף ומאוים. הוא שואב ביטחון מאלוקים, אבל תשימו לב, הביטחון זה לא הכל סבבה, זה לא איזה כיף. הוא מוצפן, הוא מוסתר, לא במקומות בטוחים, באוהל ובסוכה זה מקומות לא חזקים, לא עוצמתיים, זה לא מעוז, זה לא מעוז. אז הביטחון שלי באלוקים הוא לפעמים מעניק לי הגנה מאוד 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 חלקית, אני מצליח להתחבא טוב, אם יורים עליי, אז הכדור יפגע בי. לא יורים עליי כי לא יודעים שאני שם, כי אני מוכבה, זה הכל. אז יש מצבים כאלה קשים, אני מלא ביטחון, ואני יודע שהכל יהיה טוב. באלול, בקיצור, זה עוד לא. זה עוד לא הרומנטיקה. זה אני לדודי. באלול, זה אני אפתח לך פתח כפתחו של מחט, ואתה בהמשך תפתח לי כפתחו של מחט. זה אלול. באלול אנחנו עובדים קשה לפתוח פתח כפתחו של מחט, זה לא קל בכלל. עוד ועוד חותרים וחופרים ומשתדלים ומנסים, כי הוא עוד לא מושך אותי, חכו, יהיו ימים יותר טובים, זה מתקדם, מתקדם לראש השנה, בעזרת השם יהיה ימים יותר טובים. אבל אנחנו בטוחים בקשר עם אלוקים, בטוחים, גם כשאין קשר, גם כשיש הסתר פנים, בטוחים, ולכן אנחנו נחתור למגע ונבטר בך, ומה יהיה בסוף? בסוף יהיה טוב. בסוף, ואתה ירום ראשי על אויביו סביבותיי, אני ארים את הראש, אני אנצח. והזבחה באוהלו זבחי תרועה. זבחים של תרועה, אז אני אספר לכולם. בסוף יהיה טוב, אני יודע שיהיה טוב. השירה והזמרה על השם, וכאן מסתיים החלק הנחמד של המזמור. עכשיו מתחיל החלק השני, והחלק השני מספר סיפור אחר, הרבה יותר כואב. שמה השם קולי יקרא וכונני וענני. מה זה שמה השם? מי שאומר שמה השם, זה הגיוני להגיד שמה השם? שומעים אותי בסוף? כן? שומעים אותי בסוף, מה הכוונה? כשאני שואל שומעים אותי בסוף, מה הכוונה? ואז מה אני רוצה? שמה? אם הם שומעות אותי, הם שומעות אותי גם לי שאני שומע. אם הם לא שומעות אותי, אז גם אני אשאל הם לא שומעות אותי. שואל שומעים אותי בסוף, אז מה אתם עושות עם הראש? אתם עושות ככה, נכון? אם שמעתם. כשאומרים שמע השם, אומרים בתפילה, שמע קולנו השם אלוקינו. אז הוא שומע או לא שומע? אם הוא לא שומע, אין לך מה להגיד שמע קולנו. אם הוא שומע, את לא צריכה להגיד. הוא גם שומע, אל תדאגו. אז מה הכוונה להגיד להשם שמע קולנו? שמע השם, קול יקרא. את שומעת מה אני אומר? מה אני מתכוון בשאלה הזאת? תראי לי שאת שומעת, נכון? תראי לי. כשאומרים לאלוקים שמע השם, מה מתכוונים? תראה לי שאתה שומע אותי, אני יודע שאתה שומע, זה לא עוזר לי. שמע השם קולי אקרא, מה אלוקים אתה לא רואה שאני קולי אקרא? איך דוד מרגיש כשהוא אומר שמע השם קולי אקרא? איך הוא מרגיש? שהשם לא שומע אותו, נכון? אני קורא וקורא ואתה לא שומע אותי. אלוקים תראה לי שאתה שומע אותי, חונני וענני. מה זה ענני? תתייחס אליי. אם מישהו אומר תתייחס אליי, סימן שבחוויה שלו, מה קורה? הוא לא מתייחס, אני פותח כפתח כפתחו של מחט, ואתה לא פותח לי בחזרה כפתחו של עולם. אני לדודי, ואתה לא דודי לי, זה לא אוטומטי תוך שנייה. שמע השם, קולי יקרא וכונני וענני, תתייחס, תתייחס, תתייחס. לך אמר ליבי, בקשו פנה את פניך השם הבקש. זה נורא יפה לשיר את זה, אבל קשה מאוד להבין לפשט הפסוק. מי אומר את הפסוק? הפסוק מחולק לשני חלקים. את החצי השני של הפסוק דוד אומר. מי זה דוד? דוד זה את, כן? שאת אומר. החצי השני, את פניך השם הבקש. ככה דוד אומר לאלוקים. אבל מי אומר את החצי הראשון? לך אמר ליבי בקשו פניי. מי אומר למי? מי הגיבור של הפסוק? מה הנושא נשאו מושא בפסוק הזה? מה? תחשבו כמה שניות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה אתם אומרות? מי אמר לך, אמר ליבי, בקשו פניי? מי אומר בקשו פניי? הקדוש ברוך הוא כנראה בקשו פניי. בתגובה דוד אומר לו את פניך השם מבקש. מה זה לך, אמר ליבי? אמר לי בי ככה, שמסביר, ככה אני יכול להבין בראשונים, שאני לא שומע שאתה אומר בקשו פניי. בשכל אני לא אומר, אבל הלב שלי אומר לך, זאת אומרת, לך זה בשמך, בשמך. בלב שלי אני שומע אותך אומר לי בקשו פניי. בואו ננסה להבין מה זה בקשו פניי. מה זה פנים? משה רבנו רוצה לראות את אלוקים, אז שם לא ראית את אחוריי ופניי לא יראו. בתחילה אנחנו אומרים, כי באור פניך נתת לנו, מה הוא נתן לו באור פניך? בשים שלום, אתם זוכרות? באור פניך נתת לנו תורת חיים, ואהבת, לא תורה ולא חסד, אלא מה? תורת חיים, לא חסד אלא אהבת חסד. אז מה זה פנים? כמו סבר פנים, הערת פנים, מה זה פנים? פנים זה משהו כזה קטן. שמה תפקידו? תפקידו לחבר בין הלב לבין העולם, נכון? דרך הפנים את יכולה לראות, לשמוע, להריח, לטעום, לדבר עם העולם. זה הכל מרוכז פה, נכון? אבל דרך הפנים גם העולם יכול, מה יכול? הוא יכול לראות את הלב שלך. הוא יכול לזהות אותך, הוא יכול לראות מצב הרוח שלך, הוא יכול לראות מה עובר עלייך. הם יודעים להסתכל בפנים, את לא עושה הרשת פנים מלאכותית. מפגש של פנים בפנים, זה מתי מסתכלים לאנשים בפנים? משהו אינטימי כזה, נכון? תסתכלי לי בעיניים. אי אפשר לשקר כשמסתכלים בעיניים, ככה אגדות אומרות, נכון? אז מה זה בקשו פניי? בקשו פניי שאלוקים אומר, אל, בואו לא נקיים קשר טכני, קשר, אתם תעשו מה שאני אומר. תסתכלו לי בפנים, מה זה תסתכלו בפנים? בואו נצמד, בואו נהיה ביחד. אז מי אומר בקשו פניי? אלוקים. מי אומר שאלוקים אומר את זה? הלב של דוד. זאת אומרת, בתכלס, איזה בקשו פניי? אם הייתי בודק בשכל, מי אני בכלל חצוף שאלוקים אומר לי בקשו פניי? מי אני? אני בסוף שנה, עושה סיכום שנה, יש דברים טובים ודברים שאני על הפנים. אבל למרות זאת הלב שלי, משהו עמוק 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 בתוכי אומר לי באופן לא הגיוני שאלוקים רוצה שאני מבקש את פניו. לך זה בשמך, לא אתה אומר לי, הלב שלי אומר לי שטוב. ולכן אני חותר למגע, לכן אני לא מסתפקת בבינוניות. אני רוצה עד הסוף, אני רוצה נוכח פני השם. אז מה יקרה אם לך אמר לי בקשו פניי פניך שאני מבקש? מה הפסוק הבא אומר? תחזיקו חזק. אל תסתר פניך, מה זה אל תסתר פניך ממני? יש קשר בין שני הפסוקים? איזה קשר יש? הפוך על הפוך על הפוך נשמע. הלב שלי אומר שאתה מבקש פניי, ובפועל מה אלוקים עושה? אלוקים מסתיר את פניך ממני. מה הכוונה? זה משל, מה הנמשל? מתי אדם אומר שאת מסתירה את פניו ממנו? את לא רוצה לראות אותו, נכון? אז מתי מרגישים שאלוקים לא רוצה לראות אותי? לא שאני לא מצליח, שהוא מסתיר, שעושה דווקא, מה? שאני מנסה להיות טוב, את מנסה להיות צדיקה, את מנסה להתפלל מכל הלב, ומראה לך כאילו מישהו בכוח מפריע לך, נכון? את רוצה להיות במקום יותר טוב, במקום יותר שלם, במקום יותר מתוקן, ואלוקים לא מסכים, ככה זה נראה. רואים חברה, את נסה להסתכל על הפנים, ומזה את הפנים. אז הפסוק הזה, הלב שלי אמר לי שאתה רוצה בקשו פניי. בתכלס, לא בלב שלי, בתכלס. אתה מסתיר את פניך. אל תסתיר פניך, ימיני. אל תת באף. עבדך, אף זה? מה זה אף? איך נשמע לכם אף? אף זה חרון אף השם. באפיך ובחמתך תנעלני. אף זה זעם, אל תת זה אל תדחוף, אל תדחוף אותי בכעס שלך השם, זה מה שדוד מרגיש. זאת אומרת, בששת הפסוקים הראשונים של דוד היה קשה, אבל דוד היה מלא רוגע וביטחון, נכון? יש לו אור וישועה ויש לו מעוז והוא בוטח, בזאת הוא בוטח. בחצי השם הפסוק נהיה הרבה יותר קשה. למה נהיה הרבה יותר קשה? כי הוא הרבה יותר בטוח. מה שאמרתי מקודם, יש כלל כזה בילדי אומנה, אני לא יודע אם אתם מכירות אותו. כשילדים באים משפחת אומנה, יש שלושה שלבים. שלב ראשון, הם המלאכים הכי טובים בעולם. ילד בא למשפחה חדשה, הוא המלאך הכי טוב בעולם. הוא רץ לזרוק את הזה ומשטוף כלי, והוא מספר סיפורים לילדים הקטנים, וכולם בהלם, איך הגרילו כזאת משפיקה לילדים מדהימים. עד שמסתיים שלב א', מה קורה בסוף? מתחיל שלב ב', ואז מה הילדים העניינים? לא תמיד הרבה פעמים. מלאכי חבלה, וואי וואי וואי, אין שום קשר למה שאומרים. הכל אנטי והכל נגד והכל נאס, ומביאים את המשפחה הזאת לקצה של הקצה, להגיד וואו, אנחנו לא יכולים להמשיך עוד דקה. אם השלב השני מסתיים, מתחיל שלב שלישי. מה קורה לילדים האלה בשלב שלישי? הם נהיים ילדים, לא מלאכי חבלה ולא מלאכי שרת, סתם ילדים טובים. למה? כי ילדי אומנה בני 8 יש להם ניסיון חיים של אדם בן 64 בדרך כלל. רק כשמגיעים ממקום הם יודעים שהם צריכים לעשות הצגה, להיות נחמדים, כי הרי יזרקו אותם. הם מרגישים כל כך חסרי ביטחון שמה? שהם צריכים לעשות כאילו וואו. הם בודקים כמה זמן, ואם המשפחה סבירה ביניהם, אז אומרים בואו נראה אם באמת הם יהיו לי פה בית. כשאת רוצה לראות אם באמת יהיו לך בית, אז מה? בואו נראה אם מקבלים אותי רק אם אני עושה הצגה, או מקבלים אותי גם אם אני ילד רע. הם לא חושבים את זה במילים, אבל הנפש להם ככה אומרת. ואז הם מתנהגים, והם עושים לנו מבחן כזה, אם נקבל אותם. אם עברנו את המבחן, אז יכולים לזרוק את כל ההצגות ולהיות דוגרי. ילדים כמו שהם. אני מנסה לומר מה שאמרתי קודם, שככל שהקשר, ככל שהביטחון בקשר יותר עוצמתי, אז מה? אז אפשר להציף יותר בעיות. תמיד. כמה שבתך את מנגנת פחות או יותר, מזייפת חצאי סולמות, את לא בפאניקה. ככל שהנגינה שלך נהיית יותר מקצועית, את מתחילה להצטער על מה? דברים שפעם לא חלמת להצטער עליהם. על איזה זיופים שחוץ ממך אף אחד לא ישמע. נכון? זה נכון במוזיקה ובציור, בכל תחום. שדווקא התקדמות יוצרת ציפיות שפעם מי דיבר עליהן. אז כשאלול מתקדם, אז הביטחון שלי באני לדודי נהיה יותר ויותר עוצמתי. גם אם אין עוד פידבק, גם אם עדיין לא דודי לי, דודי לי זה אחר כך. מה שאני אומר כיפור. אנחנו עדיין מתנהלים פה בשטח ומשקיעים עוד ועוד, אבל להפך, דוד מרשה לעצמו כמו צב. ליטף פעם צב, מי שיצא לפעם לטף צב, זה לא כל כך יעיל לטף צב. למה? הוא לא מרגיש את זה. למה הוא לא מרגיש את זה? כי צב שומר על דיסטנס, כי הוא קשוח צב. יצא לך פעם לטף פומה? לא, אבל תמיד יכולה לדמיין אם תלפי פומה זה יהיה כזה רך ונעים, נכון? למה? כי פומה היא רכה. כי פומה, למה היא רכה? כי היא חזקה, כי היא לא מפחדת. כי מישהו ירביץ לה, יהיה לה דרך להגיב. היא כל כך חזקה שהיא מרשה לעצמה להיות רכה ועדינה. כי זה בסדר. מישהו ינצל את הרכות שלה, היא תדע לנקום. חבל הזמן. אבל צב הוא חלש. ולכן מה הוא חייב? הוא חייב לעטות על עצמו מעטה קרני כזה קשה. ואז אי אפשר להרביץ לו. כי הוא חלש, הוא לא יכול להחזיר. אי אפשר להרביץ לו. ומה אי אפשר עוד? אי אפשר ללטף אותו. אי אפשר. מסכן. הוא בהישרדות. אז כשאני לא מוגן, כשאני לא בטוח, אז אני עם שריון כזה. שריון כזה. ואני שריון כלפי עצמי. ככל שאני יותר בטוח בקשר, אני אלוהים אלוקים, אני יוצא יותר עקות. אני מגיע במקומות יותר עמוקים. אז החצי השני של המזמור הוא הרבה יותר כואב, אבל הוא הרבה יותר מלא אהבה ומלא ביטחון ומלא ודאות, ויותר אמיתי, ויוביל אותנו לקשר הרבה יותר גדול עם אלוקים. אנחנו מעיזים לבקר את תשפ"ב בצורה יותר חודרנית. מסכנים להציב ביקורת. סתם ככה, כשמישהו מלכלך, אין כוח. זה התכונה מכונית יד שנייה. אז בא אחר ואומר, יש פה איזה מכה. אז למה את סתם צריך? אני יודעת שלא קניתי מהניילון. אבל יש לי 40,000, אין לי 400,000. אז זה מה שיש. ב-40,000 יחסית קיבלתי משהו מאוד טוב. ואם שמתחילה להסביר לך שיש פה איזה קרע בריפוד, אני יודע, זה מה שקבלים ב-40,000. בשביל 40,000 זה מכונים מצוינת. האם פתאום יש לך 200,000, אז את רואה את הקרע בריפוד, נכון? אז ככה זה בנפש, ככה זה ברוח. כשהציפיות שלך נמוכות, אז את לא כל כך מתוסכלת. רק כשאת מרגישה שאת בשלה להרבה יותר, אז מתחילה לשמוע דברים יותר כואבים. אז ליבי אמר בקשו פניי, ובתכלס אל תסתר פניך ממני, עזרתי איתה. ואיך אומר, איך הולך הסוף של הפסוק? אל תתשני ואל תעזבני. כי מה זה נטישה? נטישה זה אחת המילים הכי כואבות שיש בשפה האנושית. להיות נטוש. נטוש זה להיות נבגד מהאנשים שהכי הכי בניתי עליהם, שהכי שמחתי, הכי צריך אותם. דוד לא אומר שאלוקים נטש אותו, אבל מה הוא אומר? שלפעמים הוא מרגיש ככה. כאילו נטוש. הוא מאוד מאוד, או היא מאוד מאוד מנסה להיות צדיקה, אבל לפעמים מרגישה כאילו זה על ריק, כאילו, כאילו. זה לא מזמור דיכאוני בכלל. זה מזמור שמח, מלא תקווה, זה מזמור של הימים האלה. שאלוקים, אנחנו לא... שום דבר, אנחנו איתך, אנחנו יודעים, אני לדודי, ומה יודעים שיקרה? דודי לי, אבל זה אחר כך. אנחנו עכשיו עסוקים בלפתוח פתח, כי יתרו שם, היו חודש של הפעם. אנחנו עסוקים עכשיו בלתקן, ולגדול, ולגדול, ולגדול. וזה לא קו, זה יכול מפחיד, אבל אנחנו ננצח, וזה תלוי בזה. ואחרית השנה, לפי איך שנראית אחרית השנה ככה, תראה, ראשית השנה, אז אל תצ'ייני, אפילו... רוגע כזה, זה מוזר, כי בפועל כן, כמו עם מי את הכי הרבה רבה, כנראה עם החיות שלך, כנראה. עם אחרים פחות רבים, כי כל מריבה תיגמר אולי גרוע, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. אז מי שנטש אותי זה אבי ואמי, לא צריך להגיד שאבא ואמא נטשו אותי חס חלילה, אבל צריך להגיד ש... כל הדברים שבטחתי בהם ושמחתי עליהם וציפיתי ורציתי, הם יחזבו אותי, הם יחזבו אותי, ומה שתומך בי זה אתה. אז אל תתנני, סליחה, הוריני השם דרכך, ונחני באורך מישור למען שעוריי. הוריני, מה זה הוריני? זה כמו מורה, תורר אותי. מה זה תורר אותי? תלמד אותי, מה? דרכך. ואת עד עכשיו דיברנו אידיאלים ושאיפות ובקשות ורצונות, והוריני זה פקודה, נכון? דוד נותן פקודה אל ציווי. זה לא דוד, מי זה? זה את, את אומרת המזמור. אם יש בך געגועים לאלוקים, אז יש לך יכולת לתת לאלוקים פקודה, בענווה, באהבה. להגיד לאלוקים, אתה חייב ללמד אותי את דרכך. מה זה דרכך? דרכך זה כלים פרקטיים, זה לא רק דיבורים. אם את רוצה לדעת להגיע מפה לירושלים, אז אומר לך, מפה לפה ומפה לפה ומפה לפה, ולא רק סתם שאיפות, תשאפי לירושלים. אלוקים תעזור לי בתכלס, בתכלס. מה את צריכה לעשות? את צריכה לתת את הלב. כשנותן את הלב, את אומרת, אבל אני לא מצליחה. אז אם את נותן את הלב, את התקווה, את החלום, יש לך כוח להגיד לאלוקים, אלוקים אתה חייב לתת לי כלים, כלים, דרכך זה כלים. פרקטיים, איך אני מתקדמת, איך אני יוצאת מההתמכרויות שלי. הורני דרכך, שם דרכך, הונחני ברוח מישור למען שעוריי, אל תתנה בנפש צריי. אני לא מסביר כל מילה, כי אני מתמודד פה עם השעון. כי קמו בי עדי שקר. עדי שקר זה תרתי דסת. עדים זה הוכחות. באים שני אנשים לבית דין ואומרים, הוא גנב! זה הוכחות. מה זה עדי שקר? אז מה זה עדי שקר שקמו בי? את שומעת את כל המזמור הזה, את אומרת את כל המזמור הזה, ואז באים עדים ואומרים, אז ואין כל הפוזות שלך. אין שום קשר בין כל המילים היפות האלה, לבנך. למה? יש עדי שקר. מה זה עדי שקר? בתשפ"ב, מה? כל ההתנהגויות שלך, והדיבורים שלך, והמחשבות שלך, שמוכיחות שהכל סתם, הכל פוזה. מדברת נורא יפה, תראה איך את מתנהגת. הרי את יודעת, נכון? אף אחד לא יודע בדיוק על מה את חושבת, רק את יודעת. אז יופי, יש שיעורים יפים ותפילות, ומערת המכפלה, ואני רוצה, ושרים שירי נשמה. בתכלס יש עדים שהכל שקר, קמו בי בתוכי. הכל דיבורים, הכל דיבורים. אז קמים בידי שקר, אומרים לדוד, אומרים לי, אומרים לך, תפיקי, נו, מה ההצגות האלה? תדעו בי, אל אלוקים אי אפשר לעבוד, אתם יודעים. על אחרים אפשר לספר להם מה שרוצים בו, אבל אלוקים אי אפשר לעבוד. אז מה הניצחון? הניצחון, הם עדים, באמת התנהגתי לא יפה, מה לעשות? באמת אולי עדיין עכשיו אני מתנהג לא יפה. הניצחון הוא להגיד להם, אתם עדי שקר. אתם עדים, אתם צודקים שהתנהגתי לא יפה. אבל אתם עדי שקר. כל המזמור הזה נכון. אני באמת מתגעגע לקודש. אני באמת חותר למגע. אני לדודי. נכון, דודי עוד לי, עוד לא לי. ולכן יכול להיות שאני עוד לא השתחררתי מההתמכרויות, ויכול להיות שעוד אני אעשה שטויות ומדבר שטויות וחושב שטויות, יכול להיות, אבל זה לא נכון. זה עדים, זה נכון, וזה לא נכון, זה שקר. אז הם קמים בי, ולכן אני מבקש שתעזור לי. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, לולא זה אם לא. אם לא הייתי מאמין לראות בטוב השם בארץ חיים, אז מה היה קורה אם לא? מה כתוב לכם? הפסוק נחתך באמצע, נכון? אם לא הייתם מביאים את האוכל בזמן, אז בום, לא כתוב מאותו. אז מה? אז מה מתקבל פסוק הזה? אז יש שני הסברים. הסבר אחד זה לדוד השם הורי ואישי, לולא האמנתי רוב טובי שנוצרו. אם לא הייתי מסוגל להגיד את כל המזמור הזה, לולא האמנתי לראות. אני עוד לא רואה, אבל אני מאמין. מאמין זה מחובר, מחברת. כל המזמור הזה נאמר רק בגלל שהאמנתי. כי אם לא האמנתי, אולי אני אמר. אפשר להגיד בעוד צרה. אם לא היית באה בזמן, אז אני לא רוצה להגיד מה היה. נכון? מה הכוונה? ואולי מה דירו בטובי שבארץ חיים אז? אז שלוש נקודות. אז השם ישמור, אז חבל על הזמן. הוא לא גומר את הפסוק מרוב שזה כואב. מה היה קורה אם הוא לא אמן דירו בטובי שבארץ חיים? אז מה הסיום החגיגי? קווה אל השם. מה יקרה אחרי שתקווה אל השם? אם קשה, תקווה אל השם. מה יקרה? יודעות מה יקרה אם מקווים על השם? יש כל מיני סיומים, אבל מה הפסוק הזה אומר? אבל אל תנחשו, כי הפסוק הזה יפתיע. מה כתוב הפסוק? קווי אל השם ו... הכל יהיה סבבה, לא כתוב פה. מה כתוב פה? לא יקרה כלום, נכון? לא יקרה כלום. לכן אני צריכה להיות חזקה. לפעמים מקווה על השם והכל מסתדר. לא פה. בואו קווה אל השם, ומה יקרה? יהיה קשה. לכן חזק, חזק, תהיה חזקה. מה יקרה אחרי שתהיה חזקה? לא יקרה כלום, אולי רק יהיה יותר מסובך. לכן אחרי שתהיה חזקה, מה את צריכה לעשות? לאמץ את הלב, עוד יותר חזקה. אין פה פתרונות קסם. אלול זה לא אומר תשקיע חמש דקות והכל יסתדר. אלול אומרים לך, את חזקה, את תלכי קדימה, את תשקיע, את תמשכי. את תעמדי מול הרבה הוכחות שאת בלי ואת לא תאמיני להם. את תנצחי, את תצליחי לנצח, תמשיכי, תמשיכי. את לדודך, את לדודך, דודך יבוא, חכי, זה לא בדקה. תקווה, וזה לא תמיד יעזור. זה יעזור, אבל בשמיים, לא בגוף. ואז תהיה חזקה, וזה עוד יותר חזקה. ואז עוד פעם תקווי, ואז יהיה בסדר. שתהיה לכם שנה טובה בעזרת השם, כל טוב.